make you wait. הוא הפרק של הבינוני, כמו כל הספר כולו. אחרי שתיארנו את הצדיק ואת הרשע, את הצדדים, אנחנו מגיעים לעבודה שלנו, לעבודה האמיתית אל הבינוני. אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על זה שהחידוש הגדול, החידושים פה הגדולים הם שאין חידוש. החידוש הגדול הוא כאשר נפסיק לחלק את העולם לשלושה חלקים ונחלק אותו לשניים. לסיטרא דקדושה, וכל מה שהוא לא פונה אל הקדושה הוא צד אחר. הוא סיטרא אחר. הדמיון שלנו מתנגד לזה מאוד חזק. מאוד חזק. כי סיטרא אחר אנחנו הופכים למשהו מאוד מפלצתי, ולכן אנחנו הרי גם לא מוכנים לשקר ולהגיד שאנחנו נמצאים בקדושה. אז יצרנו מקום שנקרא אמצע. זאת הגישה. זאת המצאה. זאת המצאה שנוצרה כדי לחיות רגוע, או לא להתקדם, או לא לזוז בשום מקום. חשבתי בדרך הנה שאם זה קשה, אפשר להקל את זה בצורה פשוטה. דיברנו. דמיינו את העולם ללוח שחמט גדול. אם אני רוצה לנתח את הלוח, יש בלוח שני צדדים. או שאתה כאן, או שאתה כאן. אין שלושה צדדים. כל המשחק הוא באמצע. אבל אם אתה לא יודע לאיזה צד אתה רוצה להגיע, אתה לא תגיע לשום מקום. אין אמצע. בביטוי חזק של זה, ניסח את זה פעם, אומרים את זה בשם הרבי מקוצק, שהוא אמר, אצלנו בקוצק, כל בני האדם הולכים בצד. באמצע הולכות הבהמות. עוד לא היו מכוניות. היו חמורים, היו סוסים. אמר, באמצע, זה המקום של הבהמות. בני האדם הולכים על המדרכה. זה הגדרה מעברת. אני מודה, אני לכן מדגיש את זה כל כך הרבה, שזה תמיד הרתיע אותי. כי מה פירוש? ההרתעה היא העבודה. הבינוני שאליו אנחנו נכנסים עכשיו, השאלה הראשונה שמטרידה אותנו כל הזמן, כי אנחנו עדיין חיים בעולם השלושה צדדים, אז למי הוא דומה בפספורט? לצדיק או לרשע? כי הוא הרי בינוני, אז הוא בטח באמצע. כמה שלא ננסה לצאת מזה, אנחנו תקועים בזה. אבל צריך להבין שהבינוני הוא הכל. השאלה על מה אתה מדבר, על השח או על השחקן? השחקן הוא הבינוני. הוא משחק בין שני הצדדים. אבל יש שני צדדים ויש בינוני. אני חושב שזו הגדרה מאוד יסודית. הבינוני הוא הגיבור לא מפני שהצדיק והרשע לא מעניינים אותנו. ודאי שהם מעניינים אותנו. לכן כשאנחנו שואלים למה עוסקים כל כך הרבה בצדיק או ברשע, הם המשחק. אבל הבינוני הוא הסיפור.
הוא משחק בכלים הלבנים.
נכון, בלבן. הוא משחק בכלים הלבנים. הוא משחק. זו נקודה מאוד 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 גדולה. והוא יודע שהכלים הלא לבנים הם שחורים. ולא שחרחר מת, אפרפר טורקיז, נעים פלוס. כי אם הוא יחשוב כך, הוא לא ישחק בגרש. הוא לא ישחק ברצינות. אין לו שום סיכוי לנצח. בשנייה שהוא שוכח שהחיילים ממול הם החיילים השחורים. הוא משחק עם הכלים הלבנים, ממול נמצאים הכלים השחורים, והוא יודע את המתמטיקה הזאת 100%, רק יש לו עוד ידיעה אחת. יש משהו מעל המגרש. המשהו הזה יכול גם לעשות התהפכה. המשהו הזה עוד יגלה שהשחור זה בעצם לבן שצבעו אותו בשחור. המשהו הזה עוד יגלה איך הנשמה האלוקית יכולה לעשות מהפכות והאהבה מסותרת קיימת וכו' וכו' וכו'. אבל במשחק הוא משחק שח. הוא יודע את זה כל הזמן, הוא כל בוקר פותח בידיעה של עם ישראל ומי הוא ואיזו נשמה, ונשמה שנתת בי טהוראי ומודה אני לפניך ונשמתי, הוא יודע את זה. אבל כשהוא גומר עם המודה אני לפניך ומתחיל ליטול ידיים עם 10 האצבעות שלו, עכשיו הוא יודע שהתחיל המשחק של השח. ובמשחק הזה יש מלחמה. אנחנו לא אוהבים מלחמה, לכן אני הולך לשח. כי מלחמה עושה לנו לא טוב, לכן אנחנו כל היום מדברים על הסכמים. מי שכל היום במלחמה מדבר על הסכמים, מודיע לי מראש על זה שהוא הפסיד. השאלה היא רק עניין של זמן. זה רק עניין של זמן. זה לא עניין בכלל של כלום, זה רק עניין של זמן ההפסד. או שאתה מאמין בנשמה האלוקית שהוא יעשה תשובה ויחליט יום אחד לנצח. מלחמה זה מלחמה. ואם אתה מבין שזה שח, אתה מאוד אוהב את המאבק הזה. זה התהליך שהייתה אמורה, תודה רבה רבה רבה, זה התהליך שהייתה אמורה לעבור רבקה עימם. לא שני בנים מתרוצצים בקרבך. תביני, שני גויים, שני לאומים, הם ממאייך ייפרדו, והם תהיינה למלכויות שנאבקות זו בזו, כל הזמן ולאום מלאום יאמץ. זה הבסיס של תיאור הנפשות אצל התניה. ותדעי לך שנשמה שנתת בי טהוראי ורב יעבוד צעי. ועם זה היא יוצאת לדרך. והיא יודעת שבדרך הזאת היא לפעמים תצטרך לעשות דברים שיצחק לא מבין ושיעקב לא יבין ושהיא תסבול מהם. היא יודעת את הכל. אבל היא מבינה שככה יוצאים למשחק שח. ככה יוצאים לחיים. ואז צריך לעשות את זה בשמחה. ואז אתה מנצח. כדי לקלוט את זה, צריך עכשיו, כשמתארים לי את הבינוני, לא לתת לי תיאור, אלא להגיד לי, אוקיי, אז איך משחקים שח? ומה הסיכונים? אתם מבינים מה הפירוש? אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, כולם אומרים לך, עוד שנייה מה? אם אתה תאבד ריכוז, ניצחו אותך. לי קל לדבר על שחמה, כי אני לא מבין בזה כלום. המקסימום שאני קולט זה שש בש. לא מבין כלום. לכן קל לי לראות את זה. זה תענוג. אתה יכול לראות שכשהוא מאבד את הריכוז, הוא הפסיק. אתה רואה את זה פיזית, אתה רואה בברידים, זה מחוץ לשכל. אתה רואה אותם זזים. אין ריכוז, הלך הסיפור. עכשיו, ככל שהוא קרוב יותר למט, הוא עוד יותר צריך להיזהר מהכוחות שיש מהצד השני. הסיכון הוא הגאווה, הסיכון הוא התחושה שהעסק כבר נקי. הבסיס של הכל הוא החלטה, אני לא נשאר באמצע הלוח. זה הסיפור. מאוד. רושם של שחקן רציני. זה משפט מדויק. רושם הכי טוב. אתה מבין?
קספרוב סיפר שבכל משחק הוא היה מפסיד 2-3 קילו.
שהיה מפסיד? מעניין מאוד. קספרוב סיפר שהוא הפסיד 2-3 קילו. מבינים? שרנסקי שיחק מולו, נכון?
נכון.
שרנסקי כן ניצח, לא ניצח. שרנסקי הפסיד את הקילו אם לא במשחק מול קספרוב. אבל כן. כן, זה אותו אני, אבל אני משחק פה. עכשיו נתחיל. מפה אפשר להתחיל את סוגיית הבינוני, בסדר? מפה אפשר להתחיל את סוגיית הבינוני, ואני משוכנע שקספרוב שהפסיד 2-3 קילו, זה מה ששימח אותו. אם משהו נתן לו תענוג בחיים, זה לדעת שהוא בשח. עכשיו, מה עשו איתי, שי? מה עשו איתי? כיוון שידעו שאני רק עושה רושם של שחקן רציני, אמרו לי, אתה בשביל דמקה. לכן, בחיים לא הבנתי שאפשר באמת להגיע לצד השני. מולי יש דם כזה, טוב, בשבילכם זה מצוין, יש, בשביל זה זה נועד. תמיד בשביל כאלה, כמוך. אבל זה לא נכון, זה שטויות, זה קשקוש. יש שח, וצריך לדעת שחק שם. אין לעשות, ויש מגרש, ובאמצע לא נשארים. הבהמות באמצע, בצדדים, הבני אדם. זה הכלל. תחשבו על המילה אדם עוד פעם, מה שאנחנו אומרים כל הזמן, ותראו איזו מילה מדהימה היא. המילה אדם היא או אדמה או אדמה. זה תמיד אנחנו אומרים. אתם יודעים מה הפירוש? לא שום דבר אחר. זה פירוש המילה אדם. אתם מבינים כמה קשה להיות אדם? אתה או אדמה או אדמה. עכשיו זה נורא מעצבן, אז מה, אין אמצע? כל החיים באמצע, מותק. כל החיים זה המשחק. אבל זה שני, לכן זה קשה לנו לקלוט, אבל זה שני תיאורים. פה תיארתי לך את הלוח, ופה תיארתי לך אותך. אתה כל הזמן זז. ולכן אתה הבינוני, ועכשיו אפשר לזוז מצד לצד, ודאי. רשע גמור יעשה תשובה ויכול להיות צדיק גמור. זה כלל א' בעשרת הדיברות של שח. אין דבר העומד בפני התשובה, ורשע גמור יכול לעשות לצדיק, לא שאינו גמור, אלא לצדיק גמור. ודאי. בטח. מלך, מלכה, לא יודע. כן, שם זה מה שאומרים. שימון, אתה גם, אני מבין כמוני שם.
אני בדמקה.
אתה מבין?
דמקה.
כן, כן, דמקה ודם זה. אז עכשיו, אז זה יסוד היסודות. לכן פתחתי בזה, ואני חושב שמפה אפשר להתחיל להיכנס לספר של בינונים. כאן זה מתחיל בפרק י"ב. והבינוני, עוד משפט אחרון, צדיק ורשע, אגב, מעניין מאוד. הרי כדי להבין מושג, אנחנו תמיד אומרים את זה בשם הגאון מווילנה, אבל זה מופיע בהרבה מקומות, בשם הגר"א אומרים, שכדי להבין מושג בעברית צריך לפגוש את המופע שלו בפעם הראשונה בתנ"ך. תמיד אנחנו חוזרים את זה. המופע הראשון של צדיק, אתם יודעים איפה הוא? לא, לפני נוח. אה, לא. שם מופיע צדיק, נכון. ורשע. מצוין. שם מופיע צדיק. ורשע, איפה מופיע? ואז נבין גם את נוח. זה לא השטח שלו, בדיוק. רשע, זה עכשיו לכן אני שאלתי. בדיוק, צדיק. צדיק. נו. רשע, איפה מופיע? פעם ראשונה? מה? פעם ראשונה?
בסדום, לא?
לא, לא, שם מופיע רשעים בסדום. לא. רשע מופיע אצל דברי אברהם אבינו. מי אמר סדום?
צדיק ורשע.
בדיוק, סדום כן, לא בסיפור של סדום, אלא בדברים, מחילה, בדיוק שם, מחילה לא הבנתי. רשע מופיע בסיפור כאשר אברהם אבינו מקבל את הבשורה על סדום, על הפיכת סדום, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא דברים חריפים מאוד. חלילה לך. האף תספה צדיק עם רשע. תשמעו, זה מדהים. אתם יודעים מה זה תספה? תספה זה מגפה. מה זה קשור פה? תספה פירושו, אתה הולך למחוק את הצדק של העולם, אתה הולך למחוק את השיטתיות. יגידו שהכל סתם. העולם מחולק לצדק או רשע. הצדיק הוא זה שהוא הפוך מהרשע. עכשיו אפשר להבין את נוח איש צדיק. הצדיק מולו עומד הרשע. הרשע הוא זה שמבקש את הרע, והשין באמצע בא לתאר את הרצון להרשיע. עוד. הוא באופן מודע לא מוכן לוותר על הקליפה, על הסיטרא אחרא. הרשע הגמור רוצה שהקליפה תשלוט. הרשע שאינו גמור רוצה מילימטר הרהור קליפה שישאר. לא רוצה. אומר זה בלתי ניתן לשינוי. כי הפסיכולוג נתן לי אישור. שניהם לא מצדיקים את הבריאה. הרשע הגמור, ולהבדיל מיליוני הבדלות, הרשע שאינו גמור, דהיינו שאומר אי אפשר לתקן בדל מעשה רע אחד. הוא בלתי ניתן לתיקון. שניהם מקבלים את רעיון הרשע. מבינים את זה? אם היינו מבינים את זה בעולם, היינו משנים המון המון דברים. היינו מבינים שאו שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, או שהרשע. הרשע פירושו שהקדוש ברוך הוא לא מלך העולם, וסוף ציר הרשע הוא בסוף ציר הרשע. אם אתה לא מאפשר לצדק להופיע, אתה מייצר מקום שהרשע יתפוס במקום. זה המשחק, זה המגרש. להגיד את המילה משחק אחרי זה, זה נורא והיום, אבל זה המגרש. ולכן הצדיק מופיע תמיד לעומת הרשע, והרשע לעומת הצדיק. הצדיק הופיע בפעם הראשונה אצל נוח, והרשע מופיע לא בפני עצמו, אלא אל מול הצדיק. האף תספה צדיק עם רשע, בבית דין, ולא יהיה כצדיק כרשע, כי לא הצדיק רשע. זאת הנקודה התור שעשו לנו מוכו. בדיוק, המילה התור, הנקודה. בדיוק. זו נקודה של כל הזמן, צריך לקלוט אותה כל הזמן. ולכן, מי אתה? אתה שקורא בכלל את עצם העניין עכשיו, שאנחנו מדברים בכלל, משמע שנכנס על המשחק של השח. משמע שאתה רוצה להיות צדיק. אז אתה הבינוני, וכן אני רוצה להגיד לך מה הכלים, וממה להיזהר בשח. מי הולך לתקוף? אז אל תכנס שאני אומר לך שתוקפים, ואתה לא נמצא באמת. זה המושגים. צדק, הצדקה, או רוע הרשעה. זאת אני יודעתי. זה הבינוני. עכשיו ניכנס פנימה. הוא. הוא חטא אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והבינוני הוא שלעולם, לעולם, אין הרע, הרע הכוונה היא של נפשו הבהמית, גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה. קודם כל נקרא כמה שורות, שישמעו לנו מוזרות מאוד. מוזרות מאוד, כי יתואר פה משהו שלא קיים בעולם. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה. לעולם. העיר קטנה, אתם זוכרים? הגוף. להתלבש בגוף, להחטיאו. לעולם. דהיינו ששלושה לבושי נפש הבהמית, זוכרים? שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה, האגו, הרשע, החיילים השחורים של השח, אין גוברים בו. לעולם. אני יודע מה בא לנו לשאול. ואדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה קורה לך? חכו חכו. גם אתה, אני, ידע אישי חינם, יש לי הרגשה ידע על זה. נגיע לזה. דהיינו ששלושה לבושי נפש הבהמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה. ובשאר רמח איברים, אתם שומעים לאן מגיע הבינוני? מהות הבינוני מי הוא? הוא רוצה לצייר את הבינוני האידיאלי. בשום איבר, בשום דיבור, בשום מחשבה, הוא לא חוטא. מעניין? לא יכולים להתלבש הלבושים האלה באיברים להחטיאם ולטמאם חס ושלום. רק מה כן מתלבש בו בגופו? שלושה לבושי נפש האלוקית. הם לבדם, זוכרים שלאומי לאומי אמץ, רק אחד ינצח? הם לבדם מתלבשים בגוף, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, וזה שלושת לבושי הנפש האלוקית, מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. זה מסכם את התמונה המציאותית של הבינוני, ולא עבר עבירה מימיו. פשוט. ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת. אגב, רשע זה מי שתזכרו. הדוגמה שלו ברשע הייתה יכול לעשות בתורה ועכשיו לא עשה. לא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת. ורגע אחד כל ימה. ממש השאלה. עוד מעט נגיע. זה השאלה הבאה שלה. אך מהות, אז מה לא? מה אין בו? מה אין בו? אני קודם כל קורא, אחרי זה נדבר על הכל. אך מהות, עד כאן דיברנו על לבושי הנפש. המחשבה, הדיבור והמעשה הם הלבושים. אך מהות ועצמות נפש האלוקית, כלומר עשר הכוחות, עשרת, סליחה, הכוחות, החוכמה, הבינה, הדעת, החסד, הגבורה, שהם עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. זה לוח שח, והם לא לבד כוחות הנפש. יש לו שתי נפשות. בלבושים הוא מגיע לזה שהוא לגמרי, לגמרי נקי. מנצח. אך מהות ועצמות נפש האלוקית, שהן עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. כי אם, כאן נקודה מאוד גדולה, בעיתים מזומנים, יש לבינוני רגעים, זמנים, שאז הנפש האלוקית מושלת לבדה. הזמנים האלה הם הזמנים שצריך לדעת לעבוד בהם חזק, ומכוחם להמשיך הלאה עד שהזמנים האלה יגיעו שוב. תשמעו מים. מה זה? הרבה יותר פשוט. כן, אבל הרבה יותר פשוט. בואו נראה רגע את הכל ואז, בסדר? כי אם בעיתים מזומנים. מה קורה בעיתים מזומנים? בעיתים מזומנים מושלת לבדה, המלוכה לבדה היא למי? לנפש האלוקית, המלוכה לבדה. כמו בשעת קריאת שמה ותפילה, שהיא אצל הבינוני, אצל כולם, אבל אצל הבינוני זה מתרחש עוד מעט נבין, שעת מוכין דגדלות למעלה. שעת התפילה נקראת אצלנו שעת מוכין דגדלות למעלה, וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, לכל אדם רשע שאינו גמור, גמור בינוני צדיק, לכל אדם, שאז מקשר חוכמה, בינה, דעת שלו להשם, שאז מקשר חוכמה, בינה, דעת שלו להשם, להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבליבו, לדבקה בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה שלפניה ולאחריה, שהן מדי רבנן, הן הכנה, הן הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שנבאר במקום אחר. שמתבאר. ואז הרע שבחל אז, כלומר בזמנים האלה, בעיתים האלה, אז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני. בזמנים האלה הבינוני הוא צדיק שאינו גמור. מצוין. אז בזמנים האלה הבינוני הוא צדיק שאינו גמור. כפוף ומתבטל לטוב המתפשט, כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחוכמה בינה דעת שבמוח, המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא. הזמנים האלה זה התפילה, שהיא זמן מוכין בגדלות למעלה. בינתיים הכל מושגים. נגיע אל הכל עוד מעט בעזרת השם יתברך. זמן מוחין בגדלות למעלה, אז הוא שעת הכושר לכל אדם למטה, שאז הוא יכול לקשר בחינת חוכמה דעת, בינה דעת שבמוח, להתקשר בגדולת אינסוף ברוך הוא, בהבנו, ובזמנים האלה הוא צדיק שאינו גמור, אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחים בגדלות אינסוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, ומתאווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. תאווה. זאת תהיה תאווה כזאת שתתעורר בו, אבל אם הוא פועל נכון, היא לעולם לא תגרום לו למעשה רע, לדיבור רע, וכאן לכאורה הסתירה הפנימית, ואפילו לא, אבל אמרנו שהוא כן חושב. כאן נמצא ההבדל בין ההרהור לבין המחשבה. עוד נגיע לזה. לבינוני עולות שאלות, אבל כשהוא פועל נכון במגרש, זה אף פעם לא מתפתח לידי מחשבה. רק לתיאור המחשבה, רק מפני שלא, לא לבדו, אני חוזר אל הכל עוד מעט, עוד שנייה אחת. רק מפני שלא, לא לבדו, משפט המלוכה והממשלה בעיר, כלומר, מפני שהנפש האלוקית, שבזמן התפילה היה לה משפט המלוכה, עכשיו כשיוצאים כבר אין לה את משפט המלוכה, נכון? וקספרוב חזר אל המתמודד ממול, להבדיל, מפני שלא, לא משפט המלוכה לבד, בסדר? והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא תאוותו, סליחה, מפני שלא, לא לבדו לרע, אמרתי לנפש אלוקית, מפני שלא, לא לבדו לרע, שבנפש הבהמית, כלומר, אמנם הוא יצא ממוחין בגדלות עכשיו, ועכשיו כשהוא יצא מהמוחין בגדלות, עוד פעם התאווה עומדת מול, אבל לא, לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, זה כמעט משפט ציני. גם לי הנפש האלוקית יש פה מקום, כבוד הנפש הבהמית, שהתעוררה שוב, כל פעם היא מתעוררת אצל הבינוני 120 שנה. כשהוא יוצא מהזמן, הרגע הזה, הזמן הזה, העיתים המזומנים האלה של הצדיק שאינו גמור שבו, היא מתעוררת, אבל מפני שלא, לא לבדו, משפט המלוכה והממשלה בעיר. אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל. לכן הבינוני תואר בהתחלה כזה שלא חותם. להתלבש, זה נקרא להוציא לכוח אל הפועל. להתלבש בפועל באיברי הגוף. במעשה, אז הוא לא חותם במעשה, דיבור, ופה תשימו לב איך הוא מדייק, כל מילה בתניה זה מדויק, דיבור, תסתכלנו, ומחשבה ממש. מילה יפה בתניה, הרבה פעמים, שמעתם פעם על המילה ממש בתניה? ומחשבה ממש. כלומר, יש מחשבה שהיא לא ממש. יש מחשבה שהיא ממש. זו חלוקה מדהימה. הבינוני, עולות לו מחשבות שאינן ממש. הוא יכול להגיע לשלב שהוא לא יממש, לא רק במובן של הדיבור והמעשה, אלא גם בשפת המחשבות זה לא יעבור מהמחשבה לא ממש למחשבה ממש. זה השלב הבא בכלי הנשק, ולכן אליו נגיע אחר כך, רק רציתי לראות את התמונה כולה, אז בואו נחזור עכשיו להתחלה. בסדר? נחזור להתחלה. הרי הקושיה כאן ברורה. הרבי כותב פה בביאורים שלו, הקושיה ידועה. הוא מתכוון לקושיה, מה פירוש? לא עבר עבירה מימיו ולא יחטא לעולם. אז זהו, אין בחירה חופשית בעולם. זאת אומרת, הוא נברא צדיק. אין תשובה. הרי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה כתוב לך? קושייה ברורה. זאת הקושייה בקריאה. מצוין, בדיוק. זה לא שם. אין בחירה. במקום שלא מאפשר צדקות, זה ודאי לא, ודאי לא. לא הבנו את המילים. אומר, בוא נבין מה כתוב. ונחזור. האין בחירה שאת אומרת, מיכל, אומר את הנחת היסוד שאיתה פתחתי. אם אנחנו מבינים את המילים אחוז כפשוטם, איך אנחנו מתמודדים עם המשפט שפתחנו בו? בתשובה צדיק, רשע, גמור, יכול להפוך לצדיק גמור. לא לבינוני, לא לצדיק שאינו גמור. אין דבר כזה. צריך להבין מה כתוב. נקרא את הדברים מההתחלה. התיאור, עוד לפני הקריאה, שלא עבר עבירה מימיו ולא וכולי וכולי, התיאור הוא שהבינוני הוא אישיות שבמצבה הוא אדם אחר לגמרי ממה שהוא היה לפני דקה. הוא אדם אחר, הוא אישיות אחרת. הוא אישיות אחרת לגמרי. יש שני מצבים של תיקון, של תשובה. יש מצב שנפלתי במשהו, הייתי מכור למשהו, חטאתי במשהו. אני מתקן אותו. אני אפילו יכול לנסות להגיד את המשפט, תיקנתי אותו. אני מתקן אותו. ואני מתפלל שלא אגיע לסיטואציה שהייתי אז. כי אם אהיה בסיטואציה שהייתי אז, אני לא אעמוד בזה אותה. יש מצב שבו אדם יכול לומר את המשפט הבא. הייתי במצב מסוים, תיקנתי אותו. אני במצב כזה עכשיו, שאילו יביאו אותי לסיטואציה ההיא, אני עקי. דיאטה, שדיברנו אתמול שי. אמרת לי שכשמנסים בהתחלה להיגמל מהסוכר, זה קשה. היום אמרת לי, יביאו לך תקי. זה שני שלבים. היה שלב שבו הם מביאים לך והיית מתעורר עוד פעם. בשלב שבו אני מתעורר שוב, אני בעצם עדיין נמצא בתחום החיילים השחורים, במרחב הגדול. בדיוק, בתחום הקליפה. יש מצב שאדם נמצא במציאות שעל פי מצבו כעת, הוא אדם אחר לגמרי. קח אותו עכשיו לעבר, לעתיד. עכשיו. יש בחירה חופשית. יוחנן כהן גדול מיד צדוקי לא עלינו בגיל 80. קח אותו עכשיו. צלם אותו מכל הכיוונים באולטרסאונד על כל הפרטים. לא עבר מימיו. כלומר, תחזיר אותו לסיטואציה היומיקי. לא יחטא לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו רגע אחד. לא מבין, כלומר מבין על מה אנחנו מדברים, מואס לחלוטין. מגעיל אותו הסוכר הזה. זה מצבו המופלא של הבינוני, אם נדבר רגע לא בעולם הנפשי בכוונה הלכתי לסוכר, כי שם אומרים לנו שאנחנו יכולים להבין את זה יותר בקלות, כי זה נכון, כי הגוף כנראה עדיין עוד יותר אפשר להבין את זה מאשר בנפש. במצב הזה יכול אדם לעמוד במשחק של השח ולהיות רגוע. אבל הוא חייב כל שנייה חיזוקים. החיזוקים שאנחנו מארגנים לו הם חיזוקים של איטים מזומנים שבהם הוא צדיק גמור. סליחה, צדיק שאינו גמור. הוא צדיק שאינו גמור. אנחנו לא מצפים שהוא יגיע להתהפך, ולהיות בן עלייה, דהיינו, שכל הרע עולה, 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 עולה לשורש שלו, והוא חי עכשיו בשמיים בשורש הטוב. לא, לא, לא. זה לא נדרש בכלל במשחק של השחר. אבל יהיו לו עיתים מזומנים שבהם הוא צדיק שאינו גמור. ולעיתים האלה קוראים תפילה. ופה ייכנס סטני על המושג תפילה שהוא שלו. כי כמו שאת כל המילון שלנו אנחנו צריכים לעשות בו רמון ולשפץ מילים ולהבין פתאום מילים בצורות אחרות, גם את המושג תפילה הגיע הזמן שנבין, כדי שנקלוט איזו תפילה מהווה באמת מצב שבו אני יכול במוחין בקטנות שלי להתקשר במוחין בגדלות. צריך להבין, שנייה, צריך להבין איזו תפילה נותנת. וזה המבנה. הבינוני מגיע למציאות שעל פי מצבו באישיותו לא עבר עבירה מימיו, לא יחטא לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו רגע אחד. האמת שכמו בכל הדברים, התניא פשוט מעמיק לנו דברים שיכול להיות שראינו תמיד ולא שמנו לב. זה הרמב"ם מפורש. כשהרמב"ם מתאר בעל תשובה, הוא מתאר איש אחר. אמש, אומר הרמב"ם בהלכות תשובה, היה זה, ה-80 קילו הזה עם הידיים והרגליים, סנוי ומשוקץ ותועבה. והיום הוא איש אחר. זה הגדרה של הרמב"ם. זה איש אחר. איש אחר צריך לשאול את עצמו, ואילו הייתי בסיטואציה אז. לכן אומר הרמב"ם, ומהו מכנו של בעל תשובה? אותו מקום באותה אישה, באותה מציאות. זה לא מבחן שאני קורא לך לבחון את עצמך כל שנייה כדי לראות אם אתה נופל או לא. זה פטנט של היצר הרע. אבל באולטרסאונד, כשתצטרך לקבל את התשובות על בינוני או רשע, שם נמצא המבחן. אם התשובה היא בחזרתי לסיטואציה, היא לא מתגבר. זה כמעט אנליזה. זה כמעט פסיכולוגיה אנליטית. כמעט. פסיכואנליזה. אבל במובן הטוב, לא במובן ה... לא משנה. בקדושה. אילו הייתי במצב ההוא, מועה, כלומר לא, 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 לא כי אני נבהל, לא כי אני נרתע, כי הפוך. זאת הגדרת התשובה מאהבה של הרמב״ם, ואיזה הוא בעל תשובה. זאת הגדרת הבינוני, אלא שאצל רבינו הזקן עכשיו יופיעו כלי העבודה. מה עושים? איך עושים את זה? נגיע לזה מיד. כן, באתי. בבקשה.
יש שני התיאורים, הן של רבינו והן של הרמב״ם. המצב שמתארים כל אחד על פי דרכו, זה ממקור של כל הרע. כי אחרת, ממה אתה עושה תשובה? עם מה אתה מודד את זה? אם לא, אין לך בעיה. בניסיון האישי שלך, פעם אחת של רוע בכל הגוונים שלך.
בוודאי.
אז אנחנו נולדים רשעים גמורים בשביל לאפשר...
לא גמורים, לא גמורים. רשעים, בוודאי. בוודאי. כל ילד בעולם שנולד, ניתן לו היצר הטוב, כתוב בגיל 13, בגיל 12, בוודאי. ברור.
זאת אומרת, נולדים רעים.
לא רעים, המילה רעים היא לא נכונה. האלוקים עשה את האדם ישר, ויצר לב האדם רע מנעוריו. זה, לא, זה חידוש של התורה כבר.
ישר...
זה לא הרמב״ם ולא התניא, זה התורה.
היושר הוא
שהנפש האלוקית יכולה להתגבר. לכן האלוקים עשה את האדם ישר, אבל יצר לב האדם רע מנעוריו, מתחילת פעילותו בעולם הוא כבר מתחיל עם הרוע לפני עם הטוב. עכשיו הרוע הזה לא בא ממקומות שכל החוכמה בינה הדעת נכנסו, אבל זה היה כולו. כשתינוק מלכלך, כולו עושה את זה. כל כולו. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, יסוד, מלכות, כולו עושה את זה. אם אגב אתה לא תנקה אותו מיד, גם כולו יהיה מלוכלך וכל הקיר גם. הכל, כולל הנצח והעוד, הכל. עכשיו, הרוע הזה, עכשיו הוא לא נכלך, הוא שבר. בסדר? אבל אצלי כבר, אצלי אפילו נכלך, זה כבר. עכשיו, הוא שבר, שואי? עכשיו, ברור, ואז ניתן בו הכוח להפוך. אז יבוא מישהו ויגיד, אוקיי, סימן שהוא נולד רע, חס וחלילה, האלוקים עשה את האדם ישר. יצר לב האדם רע מנעוריו. חז"ל שואלים, איך זה מסתדר? ואומרים, האדם, אדם, אדמה. יש בו את מנגנון ההידמות, והוא 100% פועל, אחרת זה מנגנון מקולקל מצד האלוקים. אתה לא מצדיק את הבריאה, אתה רשע. אתה לא מצדיק. המנגנון אפשרי ואתה יכול לעלות מכאן לשם. ללא הפעלת המנגנון, אתה אדמה. תינוק שעוד לא מפעיל את המנגנון, הוא אדמה. מה ההבדל בין תינוק קטן לאדם גדול שלא מפעיל את המנגנון? ההבדל בין תינוק קטן וחמוד, ששובר כי הוא מתוק, לאדם גדול ששובר כי הוא הפעיל כבר את החוכמה, בינה, דעת, ורוצה לדון איך משמידים עם. להבדיל מיליוני הבדלות. אבל בשניהם המנגנון של האדמה, להבדיל מיליוני הבדלות, לא פועל. אבל האלוקים עשה את האדם ישר. ויצר לב האדם, אומרת התורה בפרשת נוח ובראשית, ויצר לב האדם רע בנוח, מנעוריו. חז"ל שואלים, ממתי מנעוריו? מאיזה גיל? הביטוי הכי קלאסי במדרש, מנעוריו, זה מאוד מאוחר. אתם יודעים ממתי זה? משננער ממעי אמו. נו, אז מתי היה בסדר? אין סוף, 9 חודשים בבטן. אתם יודעים איזה צדיק הוא היה? אתם יודעים איזה מתוק? אתם יודעים איזה טהרה? אבל משננער ממעי אמו ופגש בפעם הראשונה אותי מול, איך יהיה בסדר? עם טראומה כזאת? באותה שנייה שננער ממעי אמו, יצרו רע. לא הוא רע. יצרו. ומעכשיו מתחילה העבודה. עבודה פשוטה. זה מתחילה עכשיו. השח התחיל. בסדר? כן, אלון.
יש לי איזה שמה שקטע שאמרת קודם על הבינוני. שהוא מועץ בסוכר, כמו שאמרנו על הסוכר קודם. יש כל מיני, יש איזשהו גרף כזה שעולה. יש הרבה פעמים תאוות שאני מועץ בהם. אני רוצה למועץ בהם, אבל אני עדיין לא מצליח למועץ. אבל המחשבה רוצה, לא רוצה כמו את הדבר הזה.
אלון יקירי, זה מה שקשור למדרגת הבינוני, דיברנו על זה.
השאלה היא אם גם התהליך של הגרף עד המעיסה עצמה בסופו של דבר, הוא גם מעיסה.
בטח, בטח, בוודאי. בוודאי, זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן, זה ההתבוננות של הבינוני, ודאי. הוא מתאר כאן עכשיו את הבינוני האידיאלי, הוא מתאר את קספרוב מנצח בשח. עכשיו, אני עוד לא ניצחתי כמו קספרוב בשח, אז אני לא שחקן שח? בטח שכן, ודאי. יש איזשהו כרטיס שבו אני נכנס למועדון שח, אתה בטח יודע מה, נכון? איך נכנסים, איך זה, ואיך נהיים קספרוב, נכון? זה רק צדיק. אז יש כרטיס כזה, משלב זה אני כן, משלב זה אני לא. אני לא, ברור, הוא מתאר את קספרוב עכשיו. בסדר? כמו שכשהוא דיבר על הרשע שאינו גמור, הוא דיבר על קספרוב של הרשע שאינו גמור, שהחטא שלו הוא בהרהור עבירה אחד. ואז הוא הלך וירד ברבבות מדרגות. בסדר? עכשיו נתחיל. בשביל להבין את זה צריך להבין את העניין, ובעיקר להבין את סוגיית התפילה שהוא מדבר עליה, רק נקרא את זה שוב, כדי לקלוט מילה מילה בעזרת השם. והבינוני הוא שלעולם, אנחנו נעמוד היום רק עד המקום שבו הוא עובר להבדל, כמה מתי, כשמסתיימת התפילה, זה השיעור היומי הבא כבר. כשמסתיימת התפילה, אז האדם הזה הרי עכשיו ירד ממדרגת צדיק שאינו גמור, שוב למאבק. במאבק שוב חוזרת התאווה. חוזרת התאווה, איך הוא מנצח את המחשבה? ואז הוא מחלק בין מחשבה למחשבה ממש. משם נתחיל מחר. אבל עד שם, המנגנון הזה הוא הבסיס של כל המהלך. בוא נראה אותו. בסדר? והבינוני הוא שלעולם אין הרע, עכשיו לעולם מובן. אתה רוצה את התמונה שלו, זהו, הוא הבעל תשובה הזה שתיאר הרמב"ם מקודם, ובמצבו הזה עכשיו הוא אומר את המילים הבאות. לעולם אני לא אחראי על הבריאה, אני לא ביטלתי את הבחירה החופשית, לא עלינו, לא יודע מה יכול לקרות. בחירה חופשית, חס וחלילה, ליפול קיימת, כמו שאמרנו ליוחנן כהן גדול בגיל 79 ו-11 חודשים ו-29 יום. ובחירה חופשית הפוכה קיימת לכל אדם ואדם בעולם. אני עכשיו בתוך המגרש. לעולם, בסדר, מובן המושג, כל ימיו, זה המושג. אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה. לכבוש. להתלבש בגוף להחתיאו. וההגדרה המדהימה של התניה שאצלה יש שני צדדים. לכבוש פירושו להסתובב בה. אם אני מולך בעיר קטנה ויש מלך אויב שלי שהוא לא כבש, אבל הוא מסתובב בה, יש לו שם מודיעין, לא כבשתי. בסדר? זה הנקודה שחוזרת כל הזמן. הלבוש. אצבע אחת מחוץ לשמיכה, קר לי בלב. להחתיאו. דהיינו ששלושת, הנה הדהיים, ששלושת לבושי נפש הבהמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה, מה זה מצד הקליפה? מצד האגו, מצד הסיטרא אחרא, בסדר? שלא מצד האור אין סוף, קראנו לזה אומנותית כל הזמן, מהמתבלט שבי ולא מהבטל שבי, בסדר? ששלושת לבושי הנפש הבהמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה ובשאר רמח איברים, להחתיאם ולטמאם חס ושלום. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף, שהם החשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. וסיכום התיאור, ולא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. כל זה לגבי לבושיו. לגבי עצם הנפש האלוקית, בסדר? האם בחוכמתו הוא עדיין חושב תמיד שתי אפשרויות? יש עדיין כוח לנפש הבהמית? יש עדיין כוח לחוכמות הקליפה? לחוכמות עובדי אלים, מה שדיברנו, חוכמות אומות העולם, לדברים בתהילים, יש עדיין כוח לדיבורים להשפיע עליו? יש עדיין כוח למעשים, לתמונות, למציאויות? אך מהות ועצמות נפש האלוקית לא במחשבה, לא בדיבור. הוא מצליח לעצום עיניים כל מקום שהוא רוצה, הוא רוצה את עיניו כבר, זה קספרוב, זה לא אני. הוא מצליח כבר לעצום את עיניו, לשם יגיע הבינוני. תבינים מה זה השאיפה אל הבינוני. אך מהות ועצמות נפש האלוקית שהם עשר בחינותיה, עשר הספירות, השכל והמידות, לא להם לבדם המלוכה והממשלה בעיר קטנה. המצלמה צילמה כאן לוח שח. היא לא צילמה כאן אדם בודד. היא לא צילמה כאן צדיק גמור או שאינו גמור. היא צילמה כאן שני צבבים, יש שחור ויש לבן. לא להם לבדם המלוכה והממשלה בעיר קטנה. כי אם בעיתים מזומנים, זאת המהפכה הגדולה. יש רגעים שלכוחות הנפש האלוקית, לא רק ללבושים, לכוחות יש שליטה מוחלטת על הגוף. וגם פה אלון, השאלה שלך כל כך טובה. האם אני אומר שכשמגיעים לתפילה מגיעים לזה? קספרו. ששרי קספרו, אבל זה מאוחזרה את זה. קספרו מגיע. כלומר, כשאתה מגיע לתפילה הזאת, על זה אנחנו אמרנו תפילה. מה המסלול עד שם? רבבות מדרגות אין קץ. אבל בואו נבין על מה אנחנו מדברים. כדאי לפני שיוצאים לקרב לעשות שוח ולראות על מה הולכים פה. מי הגבעה? מה? מה המגמה? שם זה נמצא, זו תפילה. עכשיו, כדאי לדעת על זה מכמה סיבות. קודם כל, כדי לדעת, אבל לא בתור סיפורי צדיקים לקראת השינה, יש כאלה סיפורים שטוב להירדם איתם. אלא כדאי לדעת על זה, כדי לדעת אם אני בכלל באוטובוס הנכון. אולי אני באוטובוס שנוסע רוורס. אולי אני מתפלל כל הזמן, אבל בכלל אני לא עושה את זה במסלול. אז חשוב לדעת על מה אנחנו מדברים. אז אם כן, מתי יש מלוכה וממשלה מוחלטת לנפש האלוקית אצל הבינוני? זה מדהים. כי אם בעיתים מזומנים כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוכין בגדלות למעלה, המושג שעת מוכין בגדלות, מקורו בשיר של שולי רם. אתם מכירים? שיר יפה של שולי רם, מוכין בגדלות, מוכין בגדלות. שם המקור, וזה נלקח משם, זה כבר מופיע הרבה לפני, אחרי, בזוהר, וזה מושג נלקח משם. והמושג מוכין בגדלות, המוח, הוא בעצם המחשבה האינסופית. מצד שני הוא קופסה. לכן המוכין שלנו פה הם דקטנות. כי אתה כל הזמן נמצא באיזה מצב, OCD קוראים לזה, כל מיני, אתה כל הזמן נמצא במצב שבו אתה חושב, 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 תקוע, 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 תקוע. כשאני יכול לפתוח את זה, זה נקרא מוכין דגדלות. טוב, זה ציור נפה, אבל אני לא יודע איך עושים את זה. מוכין דגדלות למעלה, זה המוח. כשאני מדבר על החוכמה של הקודש ברוך הוא, כשאני מדבר על המוכין למעלה, ככל שאני עולה יותר בעולמות, ככל שהעולמות הם עליונים יותר, המוכין יותר פתוחים. המוכין יותר בגדלות. אמרנו פעם, שאדם נפטר מן העולם, משהו נפתח. מהמילה פטר, פטר רחם. נפתח. משהו שהיה סגור. גם בינינו נפתחים דברים פתאום. גם לא.
זה עניין של עבודה?
בטח, הנה עבודה עכשיו. יא, ודאי, זה לא רק קורה. עכשיו העבודה, בטח. קודם כל התיאור של מה קורה. עכשיו העבודה. בשעת התפילה היא שעת הכושר לכל אדם להגיע למוכין לגדלות. עכשיו זה נשמע מאוד מוזר, כי בעולם שלי, אילו היו אומרים לי, תשמע, השעה שבה לומדים סוגיה קשה בבבא מציע, זאת שעת הכושר למוכין לגדלות, הייתי מבין את זה יותר בכלל. מתמטיקה אינסופית. שעת התפילה אני מבין שזאת השעה שבה כשמאוד כואבת לי הבטן, אני אומר חזק חזק רפאינו. מה זה קשור למוכין לגדלות? זה עבודה שבלב, לא? וכאן נכנסים לסוגיה הגדולה ביותר שצריך בשביל השעה ארוכה. אבל היא הסוגיה. תפילה היא אולי הקוד הראשון, הבסיסי ביותר, החידוש הגדול ביותר של האדמו"ר הזקן. כולם, כולם, כולם. כשאני אומר החידוש, הכוונה היא החידוש איך זה עובר אליהם. היא החידוש הגדול ביותר. תפילה היא בעצם, אם היינו לוקחים עכשיו זמן לזה, והיינו שואלים מה זאת תפילה? בקשת צרכים, בקשת... מה היא תפילה? היינו נותנים המון שבות. חסידים הראשונים כתוב היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם, שעה אחת לאחר תפילתם, ומתפללים שעה. זה שלוש שעות. שחרית. מנחה. עוד שלוש? ערבית. עוד שלוש.
יום עבודה.
יום עבודה. עם שעה נוספת. יום עבודה עם שעה נוספת. חזר שואלים, ותורתם מתי הייתה נעשית? ללמוד לא היה צריך. וחז"ל עונים, חז"ל עונים, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, או בגרסת הירושלמי, מתוך שחסידים הם, הייתה הברכה ניתנת בתורתם. בעברית אחרת כתוב פה כך. בואו נחשוב רגע, אם אנחנו צודקים, שהתפילה היא לבקש דברים. 9 שעות ביום יש לך לבקש. תעשה משהו. 9 שעות נניח אתה צריך פרנסה. 9 שעות ביום מדבר על זה. אדם שפוי משתגע אחרי שעה. תפילה היא דבר אחד. עמידה, עמידה. תפילה נקראת עמידה. כך אצל אברהם אבינו בפעם הראשונה, ויעמוד אל המקום אשר עמד. יודעים מה זו עמידה לפני השם? זאת עמידה לפני השם. תפילה היא דביקות. תפילה היא להיכנס למצב שאני עומד לפני השם יתברך. ממש. עמדת פעם לפני אוטובוס, לפני מנקף בצבא, לפני אדם שאתה אוהב, לפני מלך, לפני אבא, לפני הילד שלך. עומד לפני. לפני כמה שנים התגלו מסמכים מדהימים מהאדמו"ר הזקן. ויצא אגב בזמן האחרון ספר חסידות מבוארת כרך נוסף. אנחנו לומדים על המועדים, מדהים, על עבודת התפילה. נפלא. אנחנו בעזרת השם ניכנס אליו. הוציא אותו הרבי שלי הרב גרוסמן, לזכר אביו. ובאמת, מאמרים מיוחדים מאוד. בהקדמה מוזכרים פה כמה דברים שנתגלו במסמכים מאוד מאוד מעניינים. אתם יודעים שכשאסרו את האדמו"ר הזקן, הסובייטים, כשעצרו את האדמו"ר הקומוניסטים, כשעצרו את האדמו"ר הזקן, אז הרוסים, עצר, לפני הקומוניסטים, לפני הסובייטים, עצר. מה זה?
מאה שנה לפני
הקומוניסטים. כשעצרו את האדמו"ר הזקן, אז שפטו אותו על המון דברים ודנו בו, וכמובן הראש הוא יהודי מאחורה, גם הראש של החקירות והכל. בין הדברים הטענה הייתה שהחסידות שעמדה למשפט לוקחת את התורה, שמה אותה בצד והופכת את התפילה לעיקר. אגב, אז מה הבעיה לרוסים? פשוט הם מתפללים לארץ ישראל, הם מתפללים להשמדת הרע, הם מתכוונים בעצם אליכם, וכו' וכו' וכו'. כל עוד היהדו, זה מחלקה יפה לתלמוד, זה נדע. מה רע בזה? יש מחלקה לסינית עתיקה, ולתלמוד מודרני. מה זה לא טוב? זה נורא נפלא, השכלה זה יופי. אם גם אפשר לתרגם ליוונית, אתה בכלל משיקה. אנחנו אוהבים את זה, עוד אומרים לזה, תאומים, תודה רבה, אנחנו בפיפל שלנו. אבל היהדות הופכת לאט לאט להיות לתפילה. זה הייתה טענה אחת. טענה שנייה, זה הופך לתנועה חברתית מסוכנת. הם גובים צדקות בשביל ארץ ישראל. מה אתם מדברים? מדובר פה בחתיכת סכנה. ואז באחת השאלות מפיחים בו דברים על זה שהוא הפך את היהדות לתפילה. במסמכים שנמצאו בשנים האחרונות נמצאים סטנוגרמות של השיחה. והוא אומר את המילים הבאות. דברים מדהימים. המנהג היה בכל ישראל מימי עולם, זה דבר מופלא, להיות בכל עיר ועיר. אמרנו מקודם החידוש של האדמו"ר הזקן. הוא בא ואומר, רבותיי, אני, החסידות לא מחדשת כלום. אני רק רוצה להגיד לכם על מה מדובר פה. להיות בכל עיר ועיר שני בתים גדולים לתפילה. בית הכנסת ובית המדרש. מי שהיה בבתי כנסת בפולין או במקומות אחרים מכיר את הבית כנסת הגדול הענק בתיקוצ'ין וכל מיני מקומות שמישהו היה במסע או משהו ורעה, יש את הבית כנסת הגדול ויש את הבית כנסת הקטן. תשתידי, הבית כנסת הגדול, אני תמיד הבנתי שהבית כנסת הגדול, וזה נכון אגב טכני, שם היו מתפללים בחגים, קודם כל טכני, רק אז הגיע כזו כמות של אנשים. שנית, גם כלכלית, להשיק את הדבר הזה במקומות של קור ושלגים באירופה והכל, זה היה ככה. ובשתים לקטן, הם מתפלים כל השנה. כך אני הבנתי שזה תמיד טכני. הלכו לזה אדריכל, אמרו לו פה כל יום פה. תשמעו איך התניה מסביר מה היה. בכל עיר ועיר היו שני בתים גדולים לתפילה. בית הכנסת ובית המדרש. עכשיו הוא גם עושה פה מהפכה נוספת מאוד חשובה, אני גונב לה שתי דקות, היא עצומה. אצלנו יש ישיבה, ויש את העיר, את הקהילה. בקהילה באים אנשים לבית כנסת, 30 דקות, 40, 50, הולכים. פעם לא היה דבר כזה. איך למדו הלומדים? בבית הכנסת. אבל כאן, אז למדו בבית מדרש. מי למדו? כמה תלמידי חכמים שלמדו כל היום, וזה היה עניינם. וכמה בלבטים שידעו את כל התורה אחורה וקדימה פי שתיים, והם היו נגרים ואינסטלטורים, וכל שנייה פנויה הם היו באים לשם. וזה היה בית המדרש. היה בית כנסת, שאגב כמקומו הוא בית שבו התכנסויות גדולות, והיה בית מדרש שזה בית שבו דורשים. עד היום הבנתי דורשים מה? גזירה שווה, קל וחומר. מרתניה שם דרשו את השם. ותלך לדרוש את השם, תשמעו את לשונו. בית הכנסת להמון עם, הטרודים בעסקיהם כל היום, ורובם אין יודעי ספר כלל. וזה היה הדבר היפה. אז הם באים, וה-50 דקות שיש, ה-40 דקות שיש, משנים את כל היום. אומרים הלכה ככה מהר מהר, אומרים עוד מילה, נותנים קוגל, וממשיכים קדימה, וכל יהודי קשור, כולם שייכים. ובית המדרש, תחשבו אגב על המושג החברתי, זה לא היה מנותק, זה לא היה באיזה מקום שאליו לא נכנסים אנשי בית הכנסת. ובית המדרש ליודעי ספר להתפלל שם בכוונת הלב באריכות איש כפי יכולת שכלו וליבו. כאן נמצאת הבסיסיות הגדולה ביותר של חב"ד, שגם חסידויות אחרות חלקו עליה. שהתפילה היא בעיקרה להפעיל את כל החוכמה, בינה, דעת, עד שאני מגיע לתפילה שהיא מעל השכל. כלומר, להגיע עם השכל שלי, עם השכל שלי, להבנה שאני לא מבין. להפנמת גדולת השם ואין סופיותו וגדולתו והדרו ועודו, הוא יגיע לזה עוד מעט. עכשיו אני רוצה שנבין למה מבחינה נפשית. כי אם עניין התפילה זה לעמוד לפניו ולהידבק, אני לא יכול להידבק רק בחסד שלי. רק בגבורה שלי. אני צריך שכל האישיות שלי תדבק. אתם זוכרים את הפרק שבו הוא אמר, כשאתה נכנס לדבר בטל ועוסק בשטויות, אז אתה נדבק במובן השטויות בשטות הזאת, וזה רע מאוד. אבל כשכל השכל שלך עוסק בפילוסופיה הזאת, אז אתה נכנס לזה הרבה יותר. כי אתה נכנס לזה עם החוכמה ועם הבינה ועם הדעת. אומר נתניה, אז איך אתה מאמין שאפשר להידבק בהשם אם אתה לא מכניס את הכל? זאת עבודת השם בכלל. זה עצם המושג עבודת השם. זה לא איזה פלוס כזה נחמד. זאת העבודה. מה היופי? שבית המדרש הזה נותן את הכוח לכל אלפי האנשים בבית הכנסת. כל אחד בבית הכנסת קשור לצדיק הזה שיושב שם ואצלו התפילה היא 9 שעות. מה הוא עושה? זה התורה, זה התפילה, זה הלימוד הכי גדול בעולם. ואז ברכה ניתנת בתורתם. הוא ממשיך את המילים. והנה בספרים שכתבו חכמינו שלפני 200 שנה מהיום, הוא מדבר לפני יותר מ-200 שנה, תקנ"ט, המאסר. בספרים שכתבו חכמינו שלפני 200 שנה מהיום, הוא מדבר על הראשונים האחרונים, על האחרונים הראשונים, רמ"א, מהרש"ל, מהר"ל, אל גדולי העולם. מפורש שם איך שאז היו מאריכים בתפילת השחר בכל יום ויום ערך 2 שעות ויותר מחמת אריכות כוונה שבלב כנ"ל. אתם מאשימים אותנו שהמצאנו צלות? ככה התפללו. אך אחר כך, הוא בא ואומר דברים חריפים מאוד, עמדו אצלנו רבנים שאינם הגונים. כאן יש הפסקה בציטוט. הרבנים ענה על הפסקה בציטוט. כנראה הוא מדבר תוך כדי חקירות. לא רצו להטריח עצמם להתפלל בכוונה כנ"ל. וכדי שלא יהיו מבוזים בעיני העם, התחילו להשפיל מעלת התפילה ולהגביה מעלת הלימוד בתלמוד. אתם שומעים מה כתוב פה? ללמוד גם בעת וזמן התפילה, מי נחשב אדם רציני? זה שבזמן התפילה מספיק ללמוד קצת. בניגוד גמור להלכה. גמור, סימן קריאה. והיו מתפללים במרוצה בלי כוונה, ולומדים מיד עם תלמידים עומק התלמוד בחריפות, והילד בכיתה א' מתחילים איתו עיון בתלמוד, כדי להראות חוכמתם ולהגדיל שמם בארץ. במאסר מותר לדבר חופשי. ואחריהם נמשכו כל יודעי ספר המתפללים בבית המדרש להתפלל גם כן במרוצה. פתאום סתם בנו לנו בית כנסת בבית מדרש. באו לבית המדרש, הכניסו את המרוצה לשם, להתפלל גם כן במרוצה בלי כוונה כנה. מחמת יראתם? או חניפותם לרב? המילים שלך. זה הנורא. כבוד הרב. כי הוא היה השליט על העם. רק מקצת יחידי סגולה בכל דור היו מתפללים באריכות, בכוונה. והיו נקראים בשם חסידים מימי עולם. לא המצאתי שום תנועה. אני רק רוצה להמשיך את החסידים האלה. זה גבל. שומעים את המשפטים האלה? זה רואה מופלא. על זה הוא מדבר לאן יכול להגיע הבינוני בתפילתו. אז רק נקרא את השורות האלה ונעמוד. אתם מבינים למה אנחנו לומדים לפני תפילה? מה זה התבוננות לפני תפילה? על זה הוא מדבר. איך תקשר חוכמה בינה דעת בתפילה? איך תהפוך בתפילה לעומד לפני השם? לדבק. שי התפילה זה תפילה. מה נקרא תפילה בהלכה? מה נקרא תפילה? 18. ההכנות זה קורבנות, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, קריאת שמע וברכות קריאת שמע לפניה ולאחריה, ואז מגיעים להלכות תפילה. תפילה זה 18. היא נקראת עמידה. ואיך מגיעים להלכות תפילה? איך מגיעים אל התפילה? פוסעים שלושה צעדים מהעולם הזה ונכנסים לעולם אחר. ובסופה פוסעים שלושה צעדים הנה. שם אין שום דבר. שם עוצמים עיניים. רבבות מדרגות אין קץ בהבנה של היכולת הזאת. אבל הבינוני המתואר פה עכשיו הוא זה שמגיע שם לצדיק שאינו גמור. כי אם בעיתי מזומנים, בסדר? נקרא את השורות האלה למרות הזמן ונגמור בזה. כי אם בעיתי מזומנים, אז בעיתים המזומנים האלה הנפש האלוקית שולטת לבדה בעיר הקטנה. כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה. וגם למטה, לכן התפילה נקראת תפילה מלשון צמיד פתיל. אתה מתחבר לגמרי. וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם. כל אדם יכול להגיע לזה. כל אדם, אתם מבינים את המשפט כל אדם? כל אדם יכול להגיע לזה, הרשע הגמור יכול להגיע לזה. שאז מקשר חוכמה בינה דעת שלו. זה לא יעבוד בלי חוכמה בינה דעת, כי אם אתה מקשר את הדברים רק מהצד של הבקשות, מהצד של הרגש, של המידות, אתה לא מפעיל את כל האישיות שלך. האישיות היא המוח. זה המידות שנולדות ממנה. נכון? חוכמה בינה, דעת שמקשרת, ואז כל המידות. שמקשר חוכמה בינה דעת שלא להשם, להעמיק דעתו. אתם יודעים מה זה, אגב, להעמיק דעתו? זה ההפך מ... להשיח דעתו. להעמיק דעתו זה לא להגיד אני יודע. אני יודע שבירושלים אין חבר חמים בשום. אני יודע. אני יודע שירושלים זה 258 אלף תושבים וזה מוניציפל. אני יודע. אני יודע. אני גם יודע לעשות את זה ולספור עד 100. אני יודע. זה מה זה להעמיק דעתו? זה להעמיק התקשרותו. אתה מבין שאפשר להשיח דעתך? כלומר לדעת ולא להיות קשור? בגדולת אין סוף מעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא. ולעורר, נכון שחוכמה בינה זה אבא ואמא, ודעת זה המוליד, ולעורר את האהבה, נכון הם מולידים את האהבה והעירה, אתם רואים איך כל ענף פה מחובר לכל המהלך, ולעורר את האהבה כרשפי אש, עוד לא אהבה בתענוגים, אהבה של אש, בחלל הימני שבליבו, ששם משכן הנפש האלוקית, בחלל הימני שבליבו, לדבקה בו, זאת מגמת התפילה, דבקות בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. התפילה נקראת אצל הכוזרי גרעין הזמן ופריו. אז אם הגרעין לא 100% באדמה, אז לא יצא לך 100% עץ. ואם יהיו המון תולעים על העץ, כי הגרעין הוא לא ממש, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא. על מה מדובר בקריאת שמע? על קיום המצוות מאהבה. ואהבת את השם אלוקיך, והיה עם שמוע תשמעו. נכון? ביום ובלילה. וברכותיה שלפניה ולאחריה, שהן מדי רבנן, הן הכנה לקיום הקריאת שמע. כמו שנבאר במקום אחר. הן הכנה לקיום, אתם יודעים מה הפירוש? זאת המהפכה שכמה פעמים דיברנו עליה, הוא ידבר עליה בהרחבה בפרקים הבאים המאוחרים יותר, וכאן ברגע, כי זה ממש הכנה לתפילה. בתורה לא מופיעה מצווה לברך לפני מצוות. בתורה מופיע רק לעשות מצוות איקס. בתורה מופיעה מצוות הנחת תפילין. ולא מופיעה מצווה לברך על הנחת תפילין. זה מדי רבנן. רעיון הברכה הוא כמובן כדי שיהודי לפני שעושה את המצווה, יהיה קשיר, יקלוט את הקדושה האלוקית כשהוא עושה את המצווה הזאת. ברמה כזאת, ברמה אחרת. אוקיי? הייתי יכול לפני כל ברכה להגיד עכשיו סתם אמירות כלליות. הייתה יכולה להיות נניח ברכה כללית שאומרת ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שאתה מלך העולם. שהכל נהיה בדבר. ועכשיו נניח תפילין. אבל לא. כל ברכה, כל ברכה. מקשרת אותי, אבל היא עוסקת במה? במצווה. להתעטף בציצית. להדליק נר של שבת. נכון? לא מספיק רק להגיד ברוך אתה השם. ועכשיו להדליק נר של שבת כי זה חלק. כי ההתקשרות היא דרך המצווה. חוץ מברכות קריאת שמע לפניה ולאחריה. ברכות קריאת שמע זה דבר פילי. עוסקות, דיברנו על זה יותר מפעם, ודברים אחרים לגמרי. ברכת יוצר המאורות, במקום שתעסוק בקריאת שמע, שהיא תגיד, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקיים אחדות השם. השם, השם אלוקינו, השם אחד. או אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקיים מצוות אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך. אלה מצוות בתורה, מצוות עושה. במקום זה עוסקות הברכות במה? דברים אחרים לגמרי. ברכת יוצר המאורות עוסקת בשרפים, באופנים, איך ברא הקדוש ברוך הוא מלאכים, במאורות. ברכת אהבת עולם, אהבה רבה, הברכה השנייה, עוסקת בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הוא אוהב אותו. כלומר, לא רק שהברכות עוסקות בנושאים אחרים, הם גם לא נתנו לנו במצוות היחידות שיש, שאנחנו מקיימים, ברכה שקשורה למצווה לכאורה. למילה קיום יש בעברית שתי משמעויות. בעברית הלכתית. קיום פירושו ביצוע, קיים בקשה מה שאני אומר. קיום פירושו לתת לזה קיום. לתת לזה קיום זה לתת לזה ממשות. שזה יהיה ממשי, שזה יהיה קיים. זה מושג הלכתי. לא, 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 לא. זה גם לפני. כן, 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 כן. כשאני מקיים שטר, כשאני מקיים שטר, פירושו שהשטר כבר מבוצע, השטר כתוב, השטר קיים, ועכשיו, כדי שהשטר הזה יהיה ישים, כדי שהשטר הזה יעבור מבחינה משפטית, הוא חייב לקבל קיום. נוטריון חייב לחתום עליו. זה נקרא קיום משפטי, גם היום. זה המושג קיום בשני המובנים שלו. ראי נתניה ברכות קריאת שמה, הן ברכות שנועדו לקיום במובן השני. קריאת שמה היא לא דבר שאפשר לבצע. קריאת שמה היא משהו שנועד להתקיים. ומה עוסק את קריאת שמה? באהבת השם. אתה רציני? אתה רוצה להגיד לי שאתה יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאהוב את השם? ואז כתואב את השם? אתה עושה ממצחוק? זה נטילת ידיים? זה ביצוע של הנחת תפילין? ברור שבהנחת תפילין לא תגיע לכל המדרגות. אבל אתה יודע מה זה אהבת השם? זה להבין שאין עוד מלבדו. זה לקלוט, אתה עכשיו הולך לדבר על אחדותו. להבין שאין עוד מלבדו, שהוא אחד. איך אתה מתכונן? כל ברכת קריאת שמע היא הכנה להפנמה שאין עוד מלבדו. איך כל המלאכים בעולם מנסים להגיד קדוש, קדוש, קדוש. איך כל המאורות והמאיר לארץ ולדרים עליה, ואיך בסוף האדם הוא זה שצריך לעשות את זה. אתה רוצה להגיע למצוות אהבה של השם? הברכה עוסקת בזה שהוא אוהב אותך. ואז כמים הפנים לפנים אתה תפתח את האהבה להשם. ברכות קריאת שמע, אומר התניא, קיבלו משמעות חדשה לגמרי. הן אינן ברכות המצוות, הן ברכות שבאות להפוך את קריאת שמע למשהו שיתקיים. שומעים את העוצמה? אין מה להיכנס לקריאת שמע, אמרו לנו רבותינו, בלי לברך קודם כל ברכות שמכניסות אותך לעולם שאתה יכול להיכנס בזה. זה סתם מילים אחרת. אחרי קריאת שמע תבוא הברכה שאחריה, שתקשר את זה לתורה ולמצוות לכאן. הדבר הזה עלינו אמת ויציב, קיים. ואז יבוא האדם אל התפילה. הבינוני האדיר הזה שמתואר עכשיו בסיאו פה, בתפילה הזאת אחרי ההכנות שלה, מושלת בו הנפש האלוקית לבדה. ובעולם האצילות, זו תפילת 18, הוא נמצא כשהוא כולו נמצא וצדיק שאינו גמור. אבל מה קורה כשהברכה, כשהתפילה מסתיימת והוא צועד אחורה? והוא הולך עכשיו אל החיים. מכאן ממשיך התניא מחר. רק את השורות האלה נקרא, שלוש שורות ונעמוד. ואז, הרע שבחלל השמאלי, כפוף ובטל לטוב אז בשעת התפילה הזאת, שתיארנו עכשיו, לטוב המתפשט בחלל הימני מחוכמה בינה דעת שבמוח, המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא. אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחים בגדלות, אין סוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, ומתאווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. נו, אז איך ממשיכים את זה? זה בעזרת השם אחר.